שלום שלום. הנושא שלנו היום זה ככה אחרי ל"ג בעומר, זה כן, עסקנו קצת בל"ג בעומר בצד של פנימיות התורה ותורתו של רבי שמעון בר יוחאי, אז בעצם לראות איפה ארץ ישראל באמת הכוח הזה של הופעת סתרי תורה, איך הוא קשור, איך הוא מושפע מארץ ישראל, ונראה את זה מכמה זוויות בעזרת השם, גם איך הכוח של ארץ ישראל משפיע על גילוי סתרי תורה מצד אחד, ואיך מצד השני לימוד סתרי תורה הוא חלק חשוב בגאולת ישראל, חזרת עם ישראל לארץ ישראל. בסדר? אז יש פה הרבה מקורות, נראה מה נספיק, כן.
זה דבר שתלוי בדבר כאילו?
אני חושב שזה משפיע משני הצדדים. אז קודם כל באיגרת פה הרב כותב על החשיבות של, כן, אמר הבעיה, הצד השכחה של הצד הפנימי, אור החיים הגנוז בתורה, זה צריך בישיבה לקבוע לימוד מסודר, לחזור לצדים הפנימיים ו...
זה הרב
כותב זה? כן, איגרת קוף ב'.
מה, הבטיחה
לו, הבן שלו? מה זה?
שאני יכול, ממש בפתיחה של העניינים שלו, לכתב לך בארוכה. ברוך השם שאני יכול לצאת לתוך הגיל,
כי
היה
לי מכתבו של בני.
זה משהו
במקביל. לא, כן, אני חושב שזה לא זה הרב צבידה, כאילו... הרב צבידה אחרת היה כותב בשם אביו, אם ככה. יכול להיות שגם שלח לו מכתב, אבל עכשיו הרב הוא הוסיף לזה איגרת, אני חושב. בכל אופן, הוא כותב שהדבר הזה דווקא כן צריך להיות ב... לזה מוכשרת רק ארץ ישראל וכולי, פחות שתקב על האיגרת, יש פה עוד הרבה מקורות, אז תראו אותה אחר כך. אבל בואו נתחיל פה מהמקור 2. יש באחד הפרקים בישעיה שעוסק בגאולה, פרק מפורסם, שאנחנו אומרים אותו בהבדלה כל שבוע, כן, הנה לישועתי, יפתח וכולי. אז שם יש פסוק, ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. תרגום יונתן, ותקבלון ולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקיה. הרב ציודה היה הרבה פעמים מצטט את התרגום יונתן הזה, לומר, ככה, כשהוא דיבר על התורה שהרב קוק, אביו, שהוא מופיע, אומר, על זה בין השאר, וגדולי ישראל שמנבא עליהם ישעיה, שאנחנו צריכים לקבל לימוד חדש מבחירי הצדיקים, זה לשאוב מים בססון. הרב ציודה ככה, הוא חנך את התלמידים, אנחנו צריכים לדעת לי, יש לנו פה מעיין, באר מים חיים, שבתורת הרב קוק, שאנחנו צריכים לשאוב ממנה, זה מה שהנביאים ניבאו, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו כאילו הופעות חדשות, מעיינות חדשים של תורה, שצריכים ללמוד מהם. זה התרגום יונתן, ומה שהרב צבידה תמיד היה אומר. הרש"י שם מפרש, ושאבתם ותקבלו אולפן חדת ממעייני הישועה, כי ירחיב ליבם על ידי ישועה הבעלים, והתגלו להם רזי התורה שהשתקחו בבבל על ידי הצרות. זאת אומרת, רש"י מפרש, מה זה? ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, כשתגיעו לארץ ישראל, כשתהיה ישועה, תוכלו לשאוב מים. מה זה לשאוב מים? מה, משהו שלא היה עד עכשיו, היה תורה גם בגלות. סתרי תורה. כי בגלות הסתרי תורה נשכחו. ועכשיו בגאולה, כשתבוא ישועה, תוכלו לשאוב סתרי תורה. בסדר? אז זה הרש"י שם בישעיה. במסכת בבא בתרא, אז שם, כלומר, רבי אבא אמר שכינה במערב. דאמר רבי אבאו, מהי אוריה? אביריה. כן, אוריה זה אביריה. מה זה קשור למערב? אומר רש"י, אני שמעתי, כך קוראים למערב בלשון פרסי. כן, בלשון פרסי, כן, מערב באופן כללי, בסדר? אבל הוא מסביר למה חכמים, יש הרבה דרשות ככה, שחכמים לקחו מילים משפות אחרות, והם דרשו ואמרו, כאילו, מה העומק שזה, כן? לפעמים מיוונית מביאים, כל מיני דוגמאות. תוטפות, בתפילין, תת בקיטפי שתיים, פת באפריקי שתיים, אתה רואה שכל מיני דרשות. גם פה דרושים, למה קוראים בלשון פרסית למערב אוריה? אז אמר רבי אבאו, כי זה קשור לארץ ישראל, בגלל שארץ ישראל במערב, משם זה הגיע אוריה. למה אוריה? אביריה.
רגע, אבל אפשר להבין, כי בגמרא הרבה פעמים, כאילו בגמרא בבלי, קוראים לישראל מערבה.
כן.
כאילו...
לא, נכון.
לאו דווקא כאילו בכל המערב, אלא ספציפית על ישראל, כאילו?
כנראה זה, כאילו, מה שמש פה בבבלי, זה שבפרסית קראו אוריה, זה כנראה השתלשל, כי ארץ ישראל גם נקראת אוריה, אוויריה, וזה עם הערבית לפרס, אז כאילו כבר, זה נהיה שם כזה שזה מערב. אבל מה המשמעות של האוריה? כן?
זה כאילו, אז גם כאילו, בגלל שמובן שגם זה לשונות אחרים, לא רק
עם סודקודש,
יש בהם כאילו עניין?
אני לא חושב. אני חושב להגיד שיש, לפעמים השתרבבו גם לשונות אחרות, מילים, שמקורם בלשון הקודש, וחכמים זיהו אותם והם דרשו אותם. זה לא מה שעכשיו כל... בסדר? זה בהזדמנות, נדבר אולי בהרחבה. אחד הכללים, ההבדל בין לשון הקודש ושאר הלשונות, שזה הרבה פסקאות של הרב גם. בסדר? אבל יותר הייתי אומר בצורה כזאת, ככה לנו דעתי. בואו תראו מה הרמח"ל עושה עם הביטוי הזה בכל זאת, ששארץ ישראל נקראת אוריה מלשון אוויריה. מה זה אומר? אומר הרמח"ל, יש לרמח"ל ספר שנקרא תקטו תפילות, יש תפילות מאוד מאוד עמוקות, ככה על הגאולה וכל מיני עניינים מאוד עמוקים. כל תפילה מסתיימת בפסוק לישועתך קיוויתי השם. כן, כל תפילה שמה, תקטות. למה תקטו? זה כמניין ואתחנן. תקטו, זה 515. כמניין ואתחנן, כמו התפילות שמשה מתחנן בכניסה לארץ. 515 תפילות. זה גם דרך אגב גימטריה שירה. 515. אז... אז יש שם תפילות מאוד עמוקות, שרק ללמוד את התפילות האלה, זה כאילו, ממש, חלק מהדברים מאוד מאוד עמוקים. אבל בואו נראה שאחת התפילות, הבאנו חלק ממנה נוגעת בביטוי הזה אוריה. אז תראו את הכותרת של התפילה. ישראל בגלות נחשבים מתים. היינו מפני רוח הטומאה שורה בחוץ לארץ, ומונע בפני אור הזה התורה להתגלות להם להחיותם. לכן אין כוח ביד ישראל בגלות לתקן את השכינה. שאין השכינה מהירה אלא מן החיים העליונים שהוא סוד שפר הזה התורה. כן, אז הכותרת, עוד מעט קצת נקרא בפנים, הכותרת של התפילה, עם ישראל, מה זה שעם ישראל חי? החיות של עם ישראל זה לתקן את השכינה, להופיע תור השם בעולם. בשביל זה, לתקן את השכינה בצורה מלאה זה חייב גילוי סתרי תורה. בגלות יש אוויר תמה, אי אפשר שיתגלו סתרי תורה. יכול להיות שיחידים למדו, אבל באומה, באופן כללי, לא יכולים להתגלות סתרי תורה. אז אין אפשר לתקן את השכינה, ולכן עם ישראל נקרא כביכול מת בגלות. כמו שיחזקאל בפרק למד ו' ומתנבא, כן, שלמד ז', חזרנו עצמת הישבשות, פתחתי את קברותיכם, כאילו, שהיציאה מהגלות נקראת כמו תחיית המתים לאומית, יוצאים מבית הקברות הלאומי. עם ישראל נקרא כאילו מת, כמה? כי אי אפשר, התפקיד המרכזי שלנו להחיות השכינה, אי אפשר לעשות אותו בגלות. למה? במה תולה את זה הרמח"ל? כי זה תלוי בהופעת סתרי תורה. בסתרי תורה לא יכולים להופיע באומה בגלות, כי יש אוויר תמי. אומר בתפילה, נקרא קצת שוב, אנחנו לא נבין פה את הכל, אבל רק נתבשם ככה מהאווירה. תרתי משמע. אל אחד, יחיד ומיוחד, תחתני באזו ואתר, תחפשנו משל הגלבין, שהרי כמה רוחים טמאים שהם מטמטמים ליבו של אדם, היו סותמים ליבותיהם של ישראל, שלא להיכנס בתוכם אור תורתך. והם הולכים בחושך בכמה פלפולים וקושיות שנאמר בהם מחשכים מושיבני, זה על תלמוד של בבל, שהם גופי הלכות מצד הגוף העליון, ואין בהם מי שידבק בחיים העליונים שהם חיי המלך בסודות התורה. כן, עוסקים רק בפלפולים, רק בצד הנגלה, ואי אפשר להתעסק בעיקר התורה, בצד הפנימי, זה סתרי תורה, לחיי המלך. ולפיכר כמה מצוות שהם נוגעות בארץ פסקו מהם, שנאמר בהם במתים חופשי, כמו חללים שוכבי קבר, ועוד במתים חופשי, שאתה מסרת תיקון שכינתך ביד בני אדם, ולפי שחיים אלו נטלו מהם, נאמר בהם אין מנהלה מכל בנים ילדה, ואין מחזיק בידם מכל בנים גידלה, במתים חופשי ודאי, להראות שתיקון הארץ העליונה ניטל מהם, וזה ארץ החיים, שנאמר בה, והארץ נתן לבני אדם לתקן אותה תיקון שלם בסוד ארץ החיים, שמאירה מן החיים העליונים בסוד התורה. ואלה הם המצוות הנוהגות באימן שהם תלויים בוודאי, וישראל חוקים מנה בגלותם. עד כאן הצרה. עכשיו התפילה, הרי תבריח רוחות תומה האלה מהם, ומכל סביבותם, בכוח שמך הקדוש, יוד קי, שהוא יוד קי בארץ החיים, ובכמה איסורים שסבלו לפניך בגלות, שנאמר במשרה גבר שתיעשרנו יא, אתה תפלח להם שערי גן עדן, להעיר עליהם אוויר יא או ריא, שזה בנוי על הגמרא שראינו קודם, לתת להם השכלה לרזי תורתך. פתחו לי שערי צדק, אבו ועמדיה, וכולי. חתני באזוב ואתר, זה אזוב שמבריח תומה מן העולם, כן, כמו בתארת תומה מתמת, זה עם אזוב גם, כן. כי מציון תצא תורה, ברוך שמו לעולם, ולומר למין, ושעותך קיוויתי השם. אז הרמח"ל אומר, השם הזה, אוריה, שהוא נקרא למערב, ארץ ישראל, הרמח"ל מפרש אותו פה, הוא רומז, מה זה אוויריה? אוויר שהוא מוכשר להתגלות, להתגלות שם השם. שזה בא לידי ביטוי במה? בגילוי סודות התורה. כי זה עיקר הופעה של שם השם. תורה נגלית, כמובן שכל עוד בתורה יש שמות של הקדוש ברוך הוא, וכל הלכה וכל, אבל שם שם השם הוא כאילו מכוסה, הוא מלובש, והוא, זה יכול להופיע גם בגלות. אבל הגילוי של שם השם, גם התורה הנגלית, ללמוד משנה, ללמוד גמרא, זה הכל עם ישראל, אני למד בגלות, כל אורך הגלות, כל התורה שבעל פה שהמשיכה להתפתח בגלות. אבל סודות התורה, בהופעה לאומית, עוד פעם, תמיד היחידים שהם שוחים למעלות עליונות גם בגלות. וגם הם, כשעולים לארץ ישראל, הם מתרוממים ומתעלים. אבל כאומה, גילוי, מה מתחדש פה בעצם בתורה בעלייה לארץ ישראל? גילוי סודות התורה. וזה קשור לאוריה, אוויריה. בסדר? וזה כי אז אין, בארץ ישראל לא שורה רוח תומה, זה אוויר קדוש, אדמה קדושה, היא מוכשרת לגילוי סודות תורה. זה מה שעולה פה, וזה מתאים למה שראינו גם בישעיה, הפירוש של רשי, שאומר, מה זה? שאבתם מים בססון ממעני הישועה, התגלו לכם סתרי תורה, שבבבל הם נשתכחו. כן? בסדר? אז זה... מה? זה הרמח"ל. טוב, יש לנו עכשיו, יש פה הרבה הרבה פסקאות, אנחנו נראה ככה קטעים לפי מה שזה, אבל בעזרת השם, מי שרצה שימשיך להסתכל אחרי זה, ואם יש שאלות, הם מוזמנים.
כן. מה ההבדל באופן טכני, אם אני לומד עכשיו סתרי תורה בחול או בארץ ישראל? בשתי המקומות, אם אני בדרגה המספקת, אני יכול ללמוד גם בחול וגם בארץ ישראל. כאילו, איך זה מתבטא, זה השאלה?
אתה אומר שאתה יכול ללמוד גם בחול וארץ, איך אתה יודע? כי למדת ובדקת?
לא, כי יש אנשים בטוח שלמדו דואר בחול.
אז
זה אחרי כל מקום שונה.
אז הרב קוק כותב באיגרת צדיק וב, שאומר, לא דומה. כמובן, בכל דבר יש מדרגות. כמו שאתה אומר, כל דבר יש מדרגות. מישהו יותר גדול, גם בגלות הוא יגיע למעלה יותר עליונה, וגם בארץ ישראל למעלה יותר עליונה. מישהו קטן, אז גם בגלות וגם בארץ ישראל. אבל, בכל דבר יש מדרגות. אבל זה המין והעדן של רוח הקודש ששורה בארץ ישראל, תמיד חכם, אומר, לא שורה בגלות. ואז הרב כותב, ואנוכי יודע ועד בזה כפי קוטני. ככה הרב כותב, בענווה. אומר, אני חוויתי את ההבדל. בסדר? עכשיו, כמובן שלא כל, גם בשביל להרגיש את ההבדל בין גלות לארץ ישראל, צריך עדינות רוחנית להרגיש את זה. כן? מישהו חי רק ברובד נגלה ומאוד חיצוני, וברמה רוחנית. לא יודע אם הוא ירגיש הבדל כשהוא לומד תורה בין הגלות לארץ ישראל. אולי גם, לא יודע. אבל אתה רואה שהרב קוק אומר שכן, הוא אומר, אני הרגשתי הבדל. וחז"ל אומרים לנו שיש הבדל. בסדר? אז אמרנו, יכול להיות שעכשיו, אם עכשיו הרב קוק שהוא נסע לחוץ לארץ, הוא גם למד שם סתרי תורה. כן? מן הסתם. לא יכול להיות שלא. כן, הרב, כמה שנים בלי לעסוק בזה, לא, לא, ודאי, ידוע שהוא. הרב צפיודה סיפר שהוא זכה בשנים שהיה הרב קוק בחוץ לארץ, בזור מלחמת העולם הראשונה, אמר, זכיתי ללמוד איתו פעמיים את כל התורה כולה. שאלו אותו, מה זה אומר כל התורה כולה? מה זה כולל? זאת אומרת, מה זה לא כולל? כל התורה כולה. למד את כל התורה, מה זה כל התורה? כנראה, כל הבא בלי ירושלמי, זוהר, מדרשים, וכולי וכולי.
כמו שאלו
מהר. נראה לי בשנתיים זה אומר. בכל אופן... כן, נכון. אז בכל אופן, אני אומר, אז ודאי שגם הרב קוק, הוא גם עסק, לדוגמה, עסק בזה גם בחוץ לארץ. אבל, והוא אמר, הרב קוק גם אמר, אני מרגיש שאני זוכה שהאוויר עד ארץ ישראל הולך איתי גם בגלות. יש ביטוי של הרב באורות ארץ ישראל, שהוא כותב שאדם שנאלץ באונס לצאת מארץ ישראל, הרב יצא באונס, מה זה באונס? הוא יצא בשליחות כדי לעזור לעם ישראל, הוא לא רצה לצאת, אבל הוא לא היה ברירה. אז הוא זוכה שהקדושה של ארץ ישראל הולכת איתו. ועדיין, ולמרות זאת, גם הרב קוק, כשהוא עלה לארץ ישראל, זה היה עוד יותר... אז אני אומר, איך זה בא לידי ביטוי, אני לא יודע להגיד, אבל יש את זה בלימוד, חוץ מההבנה השכלית, יש גם איזו השראה רוחנית. אני במישור אחר, אני זוכר שחוויתי, שבתקופות שהייתי במקום רוחני יותר טוב, אז היה דברים שלמדתי של הרב קוק והרגשתי שאני מבין אותם. ובתקופה אחרת שהרגשתי שאני במקום רוחני פחות טוב, הרגשתי שאני קורא, אבל משהו לא מצליח לחדור פנימה, כאילו. אז זה ברמה פשוטה, לא עכשיו מדבר על זוהר הקדוש ו... וכתבי האריזה. אבל יש דברים בלימוד, כשאתה לומד משנה, זה יותר מובן, כאילו, אתה, יש איזו הלכה פשוטה, אתה לומד הלכה שצריך להניח תפילין קודם של יד, אחרי זה של ראש, זה משהו מאוד טכני, אז בזה לא יודע אם אתה תרגיש הבדל בין... אבל כשאתה עוסקים בדברים יותר שדורשים עדינות רוחנית ויותר השראה רוחנית, אז פה זה מאוד משפיע באיזה אווירה אתה נמצא. בסדר? הרב, ננסה לגעת בכמה דברים בפעולה, מה שהרב מתאר לנו את ההשפעה של הלימוד רזי תורה, ומתוך זה קצת לנסות להבין איך זה קשור לארץ ישראל לדברים האלה. אז בקובץ ח' פסקה פייטט, המגמה של התגלות רזי תורה היא המטרה האידיאלית בחיים ובמציאות. כן? יש שאיפה, זה שאיפה, גילוי רזי תורה זה שאיפה, למה? המחשכים שתוכן הקודש מתכסה בהם וגורמים להקטין את רוח האדם, להזהיר את שאיפותיו. ממילא הרי הוא מדלדל. והחברה כולה מדלדלת בדלדולם של היחידים. האומה מתרוששת ברוחה על ידי תרוקנות הרוח של בניה. כן? הקודש הוא מתכסה במחשכים. מה זה מחשכים? זה כל מיני לבושים. בתלמוד בבלי בעצמו כתוב... על הפסוק ברמיה, במחשכים משיבני כמתי עולם, אז בבבלי דורשים, זה תלמודה של בבל. זה חושך, למה? כי אתה נפגש רק עם הלבושים, עם הפרטים החיצוניים, אתה לא נפגש עם הפנימיות של הדברים. הרב אומר, זה דבר שהוא לאט לאט, הוא מקטין את הרוח. כי כשאתה מתעסק כל הזמן רק בפרטים, פרטים, 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 אם תלמד הלכה מהבוקר עד הערב, מתישהו תרגיש איזו הרגשה של כבדות כזו, הלכה זה מאוד חשוב, אי אפשר ואנחנו... ודאי, חס ושלום שאף אחד לא יוצא עם איזה הבנה שאנחנו במשהו, כאילו זה רוצים להקטין את החשיבות לימוד הלכה, חשוב מאוד, שיהיה סדר קבוע של לימוד, ולדעת הלכה, בסדר? ודאי, פשיטה. אבל אם אתה עוסק רק כל הזמן, מהבוקר עד הערב, ולא רק כל, וכל האומה ככה, ולאורך דורות, זה לאט לאט מקטין את הרוח. כי בצד הגלוי של ההלכה, אתה לא רואה את האידיאלים, אתה לא רואה את השאיפות לאן זה מוביל. רזי תורה מרוממים את הרוח, נותנים לו אופקים רחבים וניסיים להשקפותיו, ומשאלותיו מתעלות, פתאום כל השאיפות מתרוממות, עד שהוא מתרומם להקשיב את הקשב של כל השם, ותכונת חייו מתאגדת בעשות רצונו של מקום, והוא מתאחד באחדות ניסה עם כל המון העולם, שהם ביחד כולם, עומר סלע של הידי העליונה, רצון הקדוש והניסה. כן? וכולי וכולי. אז הוא אומר, הכל מוביל, כן, לעוד רזי האמונה, גילוי סתרי תורה, רוח הדמלכה משיחה הולך ומופיע בהתגלות רוח הקודש על העוסקים בסתרי הקודש העליונים. ופעמי עקבותיו ניכרים לכל מהלך המקשר את כללות האומה לארציו ועניינה. כן, אז אומר, יש פה קשר בין הרוח המלך המשיח שהיא הולכת ומופיעה לבין הגילוי של סתרי תורה, כי זה מה שמרים לנו את השאיפות בחזרה. עכשיו אני רוצה רגע להגיד פה כמה מילים רגע שנייה, גם מבחינה פרקטית וגם מבחינה כללית. קודם כל, מבחינה פרקטית, ודאי שבשביל ללמוד סתרי תורה, אנחנו רוצים עכשיו בלימוד הזה, קודם כל, גם מה שעסקנו קצת שבוע שעבר, להרים את השאיפות, ולהבין כמה זה חייב להיות בשאיפות שלנו, ללמוד סתרי תורה. איך עושים את זה? מתי? זה כבר שאלה אחרת. זאת אומרת, לא, 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 אין לנו כוונה שאחרי השיעור הזה אף אחד יצא עכשיו ויקבע סדר לימוד בסתרי תורה, בזוהר הקדוש או באריזה, לא יודע במה. אבל בהחלט, אנחנו רוצים שזה כל אחד יהיה לו בשאיפות, שאני בחיים, כמו שיש לי כמה יעדים בלימוד תורה, צריך רוצה ללמוד, לגמור את הבבלי, רוצה לגמור את הירושלמי, ללמוד, לדעת ללמוד בעיון, לדעת ללמוד אמונה בגדלות, ללמוד תנ"ך בגדלות, מדרשים, ללמוד הלכה, אני גם רוצה ללמוד סתרי תורה. בסדר, אז זה יגיע עליו בשלב קצת יותר מאוחר, צריך להדרכה של רב איך עושים את זה, אבל חשוב להבין שזה צריך להיות בשאיפות שלנו, ובטח בדור שלנו, ובטח בארץ ישראל. אז בשיעור הזה אנחנו רוצים כאילו לצייר את כמה השאיפה הזאת היא שאיפה חשובה וקריטית, והיא שייכת להערה של ארץ ישראל. והיא גם נובעת מהכוח של ארץ ישראל, והיא גם השיבה וקיבוץ הגלויות והופעת כוחה של ארץ ישראל תלויה בדבר הזה. בסדר? בשני הצדדים. אז המגלה העמוקות, הוא כותב, על זה ביקש משה ברנה, כן, והראה את הארץ הטובה, מה הוא רצה לראות? לראות סודות התורה. כי אוויר עד ארץ ישראל מחכים. זאת אומרת, מה משה רבנו? יש לזה הרבה פירושים, למה משה השתוקק בארץ ישראל. בסדר, זה לא הפירוש היחיד, אבל אחד הפירושים שבאנו פה, מה הוא השתוקק? הוא רצה לסודות התורה. כי אפילו משה רבנו, כן, שאלת אם יש, משה רבנו, לא פחות ולא יותר, גם הוא אמר, כל התורה, ומשה קיבל ודאי גם את כל פנימות התורה, גם משה רבנו קיבל אותו. ובכל זאת הוא אמר, אני יודע שכשאני אכנס, אני אראה את ארץ ישראל, אז אותה תורה, כולל פנימות התורה שאני למדתי וקיבלתי בסיני, אני אבין את זה יותר לעומק. וזה יותר יאיר לי. בסדר?
בסדר, אני אבין את זה.
אולי אני...
כי אם הוא קיבל את התורה כולה, אז... קשה להבין כשהוא קיבל את כל התורה כולה בארץ סיני, אבל גם אפשר לא לדעת שהוא קיבל את כל התורה כולה בארץ סיני. כלומר, משפט כזה כאילו... זה כפירה, אבל... אתה נכנס לצער, אז יש לך עוד תורה שעוד לא קיבלת, אבל
אז מה...
בסודות של התורה.
כן, אז... אז אולי נפרש את זה, זה לא תורה אחרת שלא קיבלתי. אלא את אותה תורה שכבר קיבלתי, אני אלך ויבין אותה עוד ועוד. ויש דברים כאלה ש... שאדם שומע את זה משפט, כן? בטוח שגם חווית את זה בחיים, משפט, בהתחלה שמעת אותו פעם ראשונה, הבנת אותו וזה רמה מסוימת. אחרי זה, במהלך החיים אתה פתאום מבין אותו יותר לעומק ויותר לעומק. את אותו משפט, אותו דבר. גם התורה הקדושה. התורה הקדושה, אתה יכול להיות אותו פסוק, להבין אותו בצורה פשוטה, להבין אותו בצורה יותר עמוקה. ומשה רבנו מבין, אותה תורה שקיבלתי, זה לא תורה חדשה. אבל אותה תורה, אני, עכשיו כשאני אגיע לארץ ישראל, פתאום אני אגלה בדברים חדשים. זה לא תורה אחרת, בסדר? זה הכוחה של ארץ ישראל, כן.
כמו מסיפור עם רבי עקיבא, שהוא רואה את רבי עקיבא, והוא לא מבין מה זה.
נכון.
אז הוא שומע את רבי עקיבא, אמרנו שזה תורה למשה מסיני.
נכון, נכון. אז איך זה יכול להיות? אז מה אם... אם כאילו זה לא... לא, לא, לא ידעת את זה עכשיו, זה מה, אלא כנראה זה אותו תורה, אבל היא מגלים בעוד ועוד עומק, נכון? כן.
למה תמיד
הפועל
של
סודות
תורה זה לראות? לראות
סודות
תורה, נגיד, תחת?
כן. אני לא יודע אם זה תמיד, אבל, אבל כן רואים את זה הרבה. אני חושב שזה קשור לאור, כן, האור שזה יותר מביאים את זה שהבדל, בבבלי כתוב הרבה תשמע, בירושלמי תחזי, וגם בזוהר הקדוש, אני חושב, לא יודע, נדמה לי שאומרים את זה גם בזוהר הקדוש, זה גם יותר מובהק הראייה, אני חושב שזה מובן, שזה השמיעה היא משהו יותר רחוק, כאילו, אתה לא רואה בעיניים, אתה יכול לשמוע. אבל בראייה זה משהו פנים אל פנים. עיני השם אלוקיך בעיניים של הקדוש ברוך הוא, גם העיניים שלנו. זה מצוות ראייה בבית המקדש, נכון? אז חושב, קשור לזה, לאור. דרך אגב, אור ורז זה אותה גימטריה. נכון? שני 207. אז כנראה הראייה קשורה לסודות. כוח הראייה. אוקיי.
זה גם חוויה יותר טובה, בראייה מה של השמיעה. שרואים דברים.
כרך, יותר חי. כן, נכון? טוב מראה עיניים, שמע אוזניים. כן, הלאה, אז בואו נראה. עוד, תראו בשפת אמת. שפת אמת מביא על מצוות אורלה. כי תבואו אל הארץ ומדעתם, כן, כל עץ, ואז יש שלוש שנים יהיה אורלה. אז למה זה קשור לארץ ישראל, האורלה? אומר השפת אמת, אחרי שאתם תלכו לעסוק בנטייה התחילה, אין שם כל המדרש, התורה מלמדת לנו להידבק לעולם בפנימיות ושורש הדברים, כן? כשאדם לומד תורה, בכלל, בשפת אמת זה נקודה שחוזרת הרבה, להסתכל על הפנימיות, החיות האלוקית שבפנים. כל פעם הוא מכוון את המבט שלנו פנימה. תראו את זה בשפת אמת, זה ממש, אין כמעט שתי פסקאות שאתה לא פוגש את החיות האלוקית, הנקודה הפנימית, כאילו שלעורר את הנקודה הפנימית. זאת אומרת, התורה מלמדת לנו להסתכל על הפנימיות ושורש הדברים. לעבור ממבט חיצוני, העולם רגיל להסתכל על דברים בצורה חיצונית, והתורה מלמדת לנו להסתכל בצורה פנימית. למה? כי הטבע מסתיר הפנימיות. עולם זה מלשון העלם, הטבע הוא מסתיר את הפנימיות. אז התורה אומרת, אני רוצה שתסתכל מעבר למסך הטבעי, תסתכל פנימה, מה קורה בפנים. ובוודאי, ארץ ישראל אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, יש בה מעיין הנובע. וכתיב וקרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני, כמו שיש קדושה נסתרת בנפש האדם, על ידי הסרת העורלה זוכים להתגלות הפנימיות. כמו כן יש פנימיות לארץ וצריכים קודם להסיר העורלה, ולכן... הגימל שנים הרעלים זה כמו מילה ופריאה וכו'. אז השפת אמת מסביר פה באופק רילי שלמה מצוות אורלה תלויה בארץ ישראל. כי בארץ ישראל אתה יכול להתחיל להיפגש עם הפנימיות, לכן אתה צריך להסיר את האורלה. וחוץ לארץ גם כך אתה לא יכול להיפגש עם הפנימיות, אז אין עניין שם של אורלה. כי אין שם פנימיות. אתה לא יכול להיפגש איתה. אבל בארץ ישראל כשאתה רוצה להיפגש עם הפנימיות, אז אומרים לך תסיר את האורלה החיצונית. כמו בברית, בגוף האדם, אתה מסיר את האורלה, ואז התגלות של הקדושה הפנימית. אז ככה גם בארץ, איפה זה מתבטא בארץ? במצוות האורלה, שגם נקראת האורלה, כן? להסיר את האורלה, ואז אתה יכול להתגייש מפנימיות. אבל מה שעולה פה מהשפת אמת, שזה כוח של ארץ ישראל. להיפגש עם הפנימיות של הדברים, זה סגולת ארץ ישראל. זה מופיע גם בתורה, שגם בלימוד תורה אתה יכול להיפגש יותר עם הצד הפנימי שלה. למה? חיי נשמות אוויר ארצך, כן, אומר יעל, וארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, ארץ של השראת שכינה, ארץ של נבואה. אז בארץ ישראל, הטבע, הוא לא מסתיר את הקדושה, אלא הוא מגלה את הקדושה, ועד יש אפשרות להיפגש עם הדברים הפנימיים, ולכן גם זה מקום שהוא מוכשר יותר לגילוי סתרי תורה, כמו שראינו. כן.
יש לי שאלה לגבי המצוות העולם, אנחנו
הרי
שובטים את העץ, לא נותנים לו, כאילו, לא משתמשים בפירות שלו. אם זה קשור לסוד, היינו עושים משהו עם הפרי, לא?
עושים, אבל אחרי 3 שנים. זאת אומרת, העץ, הוא צריך לעבור תהליך. בהתחלה, כל דבר, קודם מופיעה החיצוניות ואחרי זה הפנימיות. אז אתה נוטע עץ חדש, לוקח לו 3 שנים שהפנימיות רק יוצאת, עדיין החיצוניות יוצאת, הפנימיות עוד לא מתגלה. שנה הרביעית זה כבר קודש הילולים, זה נטע רווי, ואחרי זה אתה יכול לאכול את הפירות כבר בצורה רגילה. בסדר? אז העץ עובר תהליך כזה. למה בדיוק זה ככה? למה באדם זה בצורה שזה אור ומוריד? כנראה יש סיבה לכל דבר כזה, אבל יש פה זיכרון משותף שאותו מסמן לנו שפת אמת. בסדר? שאלה היא טובה, אבל פה צריך כבר להביא אותו לעומק, כן. צריך ללמוד פנימיות התורה בשביל הבן. כן.
למה בארץ ישראל ההסתכלות על הדבר יותר פנימית?
ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר.
לכאורה הטבע הוא אותו טבע, מה שאני יכול לראות פה אני יכול לראות.
חתם סופר אומר, חתם סופר ידוע, במסכת סוכה פרק באתרוג הכושי, אז הוא אומר שבארץ ישראל, אולי פעם נביא לכם את הציטוט, שגם הטבע הוא קדוש. כן? לא רק הרוחניות קדושה, גם הטבע הוא קדוש. ולכן הוא אומר אפילו עבודת האדמה בארץ ישראל זה לא משהו רק לפרנסה. משהו שיש בו קדושה בעבודת זה משהו, אנחנו לא רגילים לחשוב ככה, כי אנחנו רואים בעיניים חיצוניות. אנחנו צריכים להתחיל להתרגל למחשבה שבארץ ישראל גם הטבע הוא קדוש, זאת אומרת גם האדמה היא קדושה. כתוב בסוף מסכת כתובות שחכמים נשקו את הסלעים של ארץ ישראל, את האבנים שלה. ואם את הפסוק, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחונן. אז מסבירים, מה זה רצו את אבניה? למה נשקו את הסלעים? כי סלע זה אפילו, האפר לפחות הוא מוציא משהו, מוציא איזה פרי. האבן היא לא כלום. אבן של ארץ ישראל, מה זה אבן של ארץ ישראל? אז נשקו את האבנים, נגיד, לא, הקדושה היא אפילו לא מצד הפירות. הפירות עוד יותר, על זה הם מבחים עוד יותר. אפילו האבנים של ארץ ישראל זה לא האבנים של חוץ לארץ. חכמים גזרו טומאה, אפילו מביאים, אם מביאים גושי חול ואבנים מחוץ לארץ, גזרו טומאה על אפר ארץ העמים. אפילו האבנים הם קדושות. בסדר? עכשיו, בעין הנגלית, זה אבן שאתה יכול להתעכל בה, ליפול בה, שלפעמים יכולה גם לעוף עליך כל מיני מצבים מוזרים, אז, אבל בכל זאת היא קדושה, בסדר? היא קדושה, וחכמים יכולו לראות את זה, והם בחו, כשהם עזבו, העיניים שלהם זלגו דמעות, כי הם ראו את זה, בעיניים רגילות, עוד רגע נראה את זה גם שזה, גם בשביל להבין את קדושת ארץ ישראל צריך פנימיות התורה, כי מבט הנגלה אתה לא רואה את זה כל כך. צריך מבט פנימי, עוד רגע נראה לי שהרב כותב את זה, בסדר? אבל זה צריך להתחיל להתרגל למחשבה הזאת, מה שמלא בחזל וברבותינו הראשונים והאחרונים, אבל אנחנו לא רגילים לזה, כי למה? כי מה לעשות? היינו עם ישראל 2000 שנה בגלות, עכשיו צריך להוציא תפיסות של 2000 שנה, הם התרחקנו מהם, צריך עכשיו לחזור אליהם, בסדר? בעזרת השם. אורות התורה, הזרם האלוהי הכללי, זה אולי גם חלק שאתה תסבר למה ששאלת, הזרם האלוהי הכללי הזורם בכל חלק מחלקי התורה ונותן להם חיים. כן, כל פרט קטן בתורה זורם בו אור האלוקי הכללי. הוא מצוי להיות מושג יפה רק פה על אדמת הקודש. ואת היכולת להיפגש בכל פרט עם האור האלוקי הכללי הפנימי, רק באדמת הקודש אפשר להשיג את זה. אמנם, יכולה היא חוכמת תורת ארץ ישראל להמציא מתוך רחבת הדת, מתוך עונג רוחני, מריב ומעדן, פלפולים רבים, מתנים ורחבים. הזיו המקיף העליון המאיר בפנימי פנימיות הכללים, כשהוא יורד אל הפרטים הוא עושה בהם כל מה שליבו חפץ ביושר וחוכמה. הוא יכול לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, ועל מגדל הפורח באוויר דעת עליון 2000 תשובות ומחקרים להרחיב לב אל עדי נפש. היא אינה מוכרחת להרחיב בפלפול למען העמידה לחבורה, היא משגת את האמת ואת התוכן הזך הפנימי מזיו פנימיות החוש האלוהי המאיר על יושבי אדמת קודש. אוויר עד ארץ ישראל יוכל רק הוא להחכים את עוסקי התורה במידה הפנימית הגבוהה והנצלת הזאת. ובתוך פרטי פרטיות ההוויות וההלכות שואפת היא חוכמת תורת ארץ ישראל להתגלות בדרך גאון וזה הפנימי. אז יש פה מה לדייק פה בביטויים, אבל באופן כללי גם כן זה מה שהרב אומר, שיש פה התגלות של האור האלוקי, אז זה מאפשר לי להיפגש עם הפנימיות של הדברים, ואז כל פרט הוא כבר מיושר. כשאתה לא רואה את הפנימיות, אתה צריך עכשיו רק לדמות מילטה למילטה בצורה חיצונית, ולדייק ולפלפל כדי לראות שאתה מכוון, ואתה לא מפספס בפרטים. אבל כשאתה מבין את הפנימיות, עכשיו ישר כל הפרטים מיושרים לפניך. כשאתה מבין את העקרון הרוחני הפנימי, מתוך זה אתה מגיע להלכה. לא, אנחנו לא נשארים רק בעקרון הפנימי, הפוך, אנחנו רוצים לראות קומה שלמה של תורה, שמתחילה מהפנימיות הכי עמוקה, יורדת עד לפרטי ופרטי ההלכות, אבל אומר רב, זה צריך תעביר עד ארץ ישראל המחכים, כן? בלי זה אי אפשר להגיע למבט הזה, כן?
אם כך, לפי מה שאני אגיד מהרב, אז למה התורה לא מתנבא
בארץ ישראל? שאלו. חזל שאלו את זה, ויש לזה תשובות, כדי, יש כמה כיוונים. בין השם, שחזל אומרים, זה משהו ש... כי יש גם צד שהתורה שייכת לכל העולם, אמורה לרומם, אם אתה ניתן רק בארץ ישראל, אז האומות היו אומרים, אז זה לא קשור אלינו בכלל, ואז היה נתק גמור. אז היא ניתנה בחוץ לארץ, מקום הפקר במדבר, עוד מעט לקראת מתן תורה, נכון? ניתנה במדבר, כדי, כי יש צד שבסוף כל הגויים אמורים לעלות לציון וכמציון תצא תורה. אבל בסוף, למרות שניתנה במדבר, בסוף היא תצא מציון. אז יש פה מורכבות, בסדר? אז יש עוד מה להעמיק בזה, כן? אבל למרות שניתנה במדבר, כתוב, וירד השם על הר סיני. זאת אומרת, יש בחינה שכאילו הר סיני הפך, קיבל את קדושה, שאפילו זה ביטוי כזה, נדמה לי איפה? הוא קיבל את קדושת ארץ ישראל, כאילו במתן תורה. נדמה לי, אני לא בטוח. אז אני לא רוצה להגיד סתם. זכור לי, מה? היה שם, היה, כן,
שהוא קיבל קדושה מקור.
כן, היה לו קדושה של השראת שכינה, שזה שייך, זה המשיך אחר כך, זה ודאי שנאמר שהקדושה הזאת המשיכה אחר כך לאוהל מועד, לארון, ואחרי זה היא מגיעה לבית המקדש. זאת אומרת, יש קשר בין הקדושה של הר סיני בסוף לקודש הקודשים, שבסוף הלוחות נמצאים שם, כן, אז יש איזה ביטוי כזה. טוב, אני רוצה שעכשיו כמה דברים נראה, לגבי החשיבות של סתרי תורה, לימוד סתרי תורה לקירוב הגאולה. אז אחד המקורות זה בהקדמת רב חיים ויטל, תלמיד הארי הקדוש, הקדמה שלו על שאר ההקדמות, הוא מובד גם בהקדמה לעץ חיים. אז בואו נראה פה חלק. אמר הצעיר מאיר, הדל באלפי חיים ויטל, בן לאדוני... אבי, הרב יוסף ויטל, זכרו לחיי עולם הבא. ביותי בן 30 לקוח, תשש כוחי ישבתי משתומם. מחשבותיי תמהים, כי עבר קציר קלי קיץ ואנחנו לא נושענו, כן? רפואה לא עלתה למחלתנו, אין מזור לבשרנו, לא עלתה ארוחה למכתנו לחורבן בית מקדשנו. הנחרב זה היום 1504 שנים. זה לפני כמה זמן זה? זה בערך לפני 500 שנה, אוקיי? אוי לנו כי פנה היום, יום אחד של הקדוש ברוך הוא אלף שנים, וגם לטוץ ללי ערב שהם 504 שנים, יותר מחצי היום השני. ואת הגלות, מה זה אוי לנו כי פנה היום, וגם לטוץ ללי ערב, איך הוא מפרש את זה? יום של הקדוש ברוך הוא זה אלף שנים. כי אלף שנים בעיניך כיום, כן, כיום יעבור. אז אלף שנים כבר עברו מתחילת הגלות, מחובן בית המקדש השני. גם לטוץ ללי ערב, גם היום השני, האלף שנה שאחריו, כבר עברו 500 שנה, כבר אנחנו אחרי חצות. ועדיין לא נושענו, כאילו. מה קורה? למה עוד לא נושענו? איך יכול להיות? עבר 1500 שנה, עבוד לא לבנה בית המקדש. תשש כוחי, כן? הוא אומר, זה מתאר את זה כמשבר. משבר גיל ה-30 של רב חיים ויטל. זה היה המשבר שלו.
אז אנחנו בפרק
פלג המלחה. מה? אז זהו, אנחנו כבר ב... כן, פלג המלחה, משהו כזה, נכון? אז... בעזרת השם. בכל אופן, אז הוא אומר, מה קרה? מה לעשות? קלו כל הקיצין, דיין בן אביל לא בא. ונודע מה שאמרו חזל כל דור שלו נמדע בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. והתנה את פניי לחקור ולדעת מה זה ועל מה יתרך קיצנו וגלותנו, מדוע לא בא בן ישי. ומצאתי און לי וענינה בקרבי וליבי דווי. ממאמר אחד הובא בספר התיקונים, תיקון למד, וזה לשונו. ואז הוא כותב, טוב, לא נקרא פה את זה עכשיו, ותראו. אני לקראת המודגש הבא, באו זימנה, מה הכתיב? וזכור כי בשר עם הרוח הולך ולא ישוב, די רוחו של משיח. ויילון מן דגרמד יוזי למין אלמה ולא יטוב לאלמה, אוי למי שגרם שמלך המשיח הוא הולך מהעולם ולא חוזר לעולם, דילן אינון אבדי לאורית היבשה, ולא בן לסעדה בחוכמת הקבלה. גרמין דיסטלק נביאו דחוכמה, דיהויוד וכו' וכו'. הוא אומר, הרב חיים ויטל לא נעריך בזה עכשיו, אבל הוא אומר, מה המסקנה שלו? שלא עוסקים בפנימיות התורה. ואז התורה נשארת יבשה. כי הלחלוכית של התורה, החיות שלה, כמו דבר, כמו שאנחנו רואים, כן, להבדיל, שאתה רואה לפעמים איזה פרי שהוא מתייבש, איבד את החיות שלו, כאילו, כשאתה עכשיו קיץ, שעוד מעט הוותיחים ככה מלאים ב... אבל אם עכשיו הם יוצא להם המים, מה נשאר? כי לא נשאר כלום. גם התורה הקדושה מלאה חיות, אבל אם לא עוסקים בצד הפנימי שלה, אז נשאר הצד החיצוני, יבש. כשכן עוסקים בפנימות התורה, אז כל הצדים החיצוניים מלאים בחיים. זה מה ש... בתיקון הזוהר, זה מה שכותב, זה להביא את מלך המשיח, זה לעסוק בלימוד פנימות התורה. כן.
אחד התנאים אבל של לימוד סתרי התורה זה להגיע למדרגה מסוימת.
נכון.
אבל הם לא היו...
לא יודע אם הם לא היו. הוא אומר, אנחנו נדרשים להגיע למדרגה ולעסוק בזה. לא לתרח... הוא עוד רגע אומר את זה. הוא עוד רגע אומר את זה.
מה שאומר כאילו, לא התעסקתם. אז לא התעסקתם. יש מדרגות.
כן, השאלה אם... כן, הוא מדבר גם על גדולים, כן. אבל ברור שצריך... זה מה שאומר עוד מיד, עוד רגע, תראו בפסקה. זה הקדמה מאוד ארוכה. הבאנו פה ממש איזה עשירית בערך. אמנם, מה לי אומר אדם אל חי לעסוק בחוכמת הקבלה מקודם שעסוק בתורה משנה ותלמוד? למה? כי זה דומה לנשמה בלי גוף. אי אפשר, אין כזה דבר נשמה בלי גוף. חייבים קודם לעסוק במשנה, תורה, משנה, תלמוד. כן, אל תתבלבלו. לא מתכוון להגיד לכם, תעזבו הכל, איך תעסקו בפנימיות התורה. יש סדר, כמו שאתה אומר. הוא אומר את זה פה, כן? הוא לא מתעלם מזה. אבל מצד שני, אם מי שעסק רק במשנה ותלמוד, בעבלי, ולא יותר חלק לסודות התורה וסתריה, זה דומה לגוף אשר בחושך, בלי נשמת אדם. כאילו זה גוף בלי נשמה. לעסוק בתורה, בבבלי ובמשנה ובתורה שבכתב, בלי פנימיות התורה, זה כמו גוף בלי נשמה. אין לו מקבל את החיות שלו. ואל יאמר עדיין, כן, מעתה אני פטור, מותר להתעסק בחוכמה הזאת עד לעתיד לבוא. אומר, לא, בכל יום יוצאת בת כל מהר חורב, אחרי זאת אומרת, אין לנו בריאות מלבונה של תורה. כן, כי עוסקים רק בפשטה וסיפורי הלבדם, לובשת בגדל מנותה, וכו' וכו', עול האוזניים שכך שומעות. בסדר? אז וכולי, לא ניכנס, תראו את זה, רק כן תראו, בואו נראה את הפסקה האחרונה, פה בעמוד. אז קודם כל, רק מה ראינו עד עכשיו, הוא תולה את זה שלא נמצאים את המקדש, במה הדבר המרכזי לפי רב חיים ויטל, כי לא עוסקים בפנימות התורה כמו שצריך. רק אחרי זה הוא אומר, מאזן משני הצדדים, אל תרוץ לשם בלי ללמוד במדרגות, לראות את התורה הנגלית קודם. מצד שני, גם אל תפתור את עצמך להגיד, טוב, אני לא יודע תורה נגלית, אז בסדר, אני לעתיד לבוא. לא. תלמד תורה נגלית, ותשאף ותגיע גם למדרגה הזאת, כי תבין שהגאולה תלויה בדבר הזה. כן, אל תפתור את עצמך בקלות מהאחריות על דבר הזה. והגם שציווה לרבי אבא שיכתוב, וביות שיכתבם בעלם גדול, כאילו לא נכתבו כלל, דמי. מעתה יוכל אדם להקשות על דברנו, ולומר, אם כן רבי אבא תרח לחינם, כאילו מקשה, לכאורה יש פה קושי בכל הנושא של ספר הזוהר הקדוש. הוא אומר, רבי שמעון אמר לרבי אבא לכתוב, אבל הוא אמר לו לכתוב את זה בסודות, כאילו בצורה נסתרת. גם אדם פותח זוהר הקדוש, הוא קורא, הוא לא מבין, יש לו כל מיני סיפורים, כל מיני דברים. אתה קורא ואתה לא מבין מה אתה קורא. כן? אז מה זה עזר שהוא כתב? אם, או שלא תכתוב, או שתכתוב ברור.
מי שיבין את הסודות יבין, לא כל אדם.
אז אתה אומר, מי שיבין יבין. אז תראו מה הוא כותב.
לא, שאנשים ספציפיים שיודעים את הזה, הם יבינו.
אז זה גם נכון, אבל הוא אומר יותר מזה. אמנם תשובתך בצדך ממאמר בתיקונים הנ"ל, דבדר הבטרה התפרנסו מהי חיבור ועתיד להתגליה. בדור האחרון התפרנסו מהחיבור הזה ועתיד להתגלות. מהלך הגלות זה מה שאתה אומר, ראה, כן? שזה באמת יחידים הבינו את זה גם. אבל הוא אומר פה יותר מזה, הוא אומר בדור האחרון, בדור הגאולה, הדברים התגלו ולאט לאט ילכו ויהיו יותר נגלים, גם סודות התורה וגם תלמידים יותר פשוטים יוכלו להבין אותם. עוד מאמר תיקוני הדואר זוהר אומר, עתיד כולי היה להתחד שעל ידי משה נביא בדר הבטרה וכדיה קריב ליום המשיחה אפילו רב ידעלמה זמינין להשכחה זרזין תמירין דחוכמתה. כן, בדור שהתקרבו לימות המשיח אפילו רב יאי, מה זה רב יאי? רב יאי זה נערים צעירים, בסדר? אפילו הם ימצאו רזים תמירין, זה יהיה משהו נפוץ, משהו שכיח. וצריך לדעת, היום המון מושגים שפעם היו סודות תורה, היום הם גלויים. ומושגים שאתם מדברים אותם, תלמיד עוד לפני שיעור א' בישיבה, עדה להגיד אותם. כמו לדוגמה, מושג של אין סוף. מושג שהוא היה פעם סתרי תורה, היו אומרים אותו בלחישה, כאילו. היום בשיעור מתמטיקה אתה מדבר על זה, כי כל החשיבה הרבה יותר מופשטת. מושג מאוד רוחני, להגיד שיש מושג כזה של אינסוף. כן? מושגים של... מה שמדברים, הסגולת ישראל, נשמה שהיא פנימית והיא תורה וקדושה. כן? פעם זה היה דבר שכאילו, בסדר, איפשהו דיברו על זה יחידים, ובחסידות התחילה קצת לדבר על זה ככה יותר בצורה, וגם ככה ב... והיום זה דבר שיפוץ מהנתוך החוצה, כן? זה דבר שהוא פשוט, כאילו, אתה מדבר, כולם יודעים על מה אתה מדבר. ועוד המון המון תהליך של התבשמות העולם, שהעולם צועד לאט לאט ויש גילוי... עוד המון דברים שהם הם, הם, הם מושגים רוחניים פנימיים, שכאילו הם כבר הפכו להיות לא סודות, זה הפכו להיות כבר משהו, זה הפך להיות ניגלה. כמובן, תמיד יש סודות יותר פנימיים וכו' וכו', אבל הזוהר הקדוש אומר, אז באותו דור זה נכתב בכתב חידה, כי באמת המציאות עוד לא הייתה ראויה שהדברים האלה התגלו, אבל כשמתקרבת הגאולה, ככל שמתקרבת, בטח כשמגיעים לארץ ישראל, הדברים האלה הולכים ומתגלים. ובמדרגות, הרבה דברים מתגלים בציבור, ותלמידי החכמים הם אמורים גם לבוא ולעסוק בדברים יותר פנימיים, כי באמת הרוח יותר מוכשרת לזה כבר. ארץ ישראל היא מוכשרת לדבר הזה.
הוא היה בארץ ישראל? הוא היה כאילו תלמיד של הארי?
כן. כן, כן. טוב. יום, ממשיך פה, אבל בואו נתקדם הלאה, נרצה עוד כמה דברים. תראו, באורות ארץ ישראל. זה קשור גם למה שאלת קודם, נאוריי. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. כשמתרחקים מפנימיות התורה, מהכרת הרזים, היכולת שלנו גם להכיר בקדושת ארץ ישראל היא מטושטשת. זאת אומרת, יש קשר בין גילוי רזי תורה לבין המפגש שלנו עם קדושת ארץ ישראל. כי בצד הנגלה, כן, בצד הנגלה באמת כאילו קשה לראות, אפשר לראות כל מיני דברים, כאילו שתראה איזה פלא, רק שעם ישראל הגיע לארץ ישראל, פתאום איזה פירות הארץ נותנת, שזה פלא אדיר, כן, אפשר לראות בדברים. אבל עדיין זה לראות דברים יותר חיצוניים. לראות את האור הפנימי של קדושת ארץ ישראל, זה דבר שאתה... קשה לראות אותו בהשכלה רציונלית. אז לכן זה אומר הרב, גם בפסקה שלפני כן, בפסקה א' שם, אבל פה יותר מפורש, שזה תלוי בלימוד פנימיות התורה, כן? ככל שיותר נעסוק בפנימיות התורה, יותר נכיר מה זה קדושת ארץ ישראל. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהים לדברים תפלים, שאינם נכנסים בעומק הנשמה. ממילא יחסר הכוח יותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת חן מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה, וכל תוכנה האומה בבניינה. כאילו, אם אני מסתכל רק בעיניים של הניגלה, מה חסר לעם ישראל בארץ ישראל? בסדר, נכון, חסר המצוות התלויות בארץ. אוקיי. חוץ מזה, שזה הרבה. בסדר? אבל, הרבה אומר, זה הרבה מעבר לזה. כמו שראינו, כאילו, בלי ארץ ישראל אין כלום. כאילו, הכל חיצוני, הכל מאבד. עושים את כל המצוות טכנית, גם אלה שלא תלויות בארץ, אבל הכל זה מעשים חיצוניים, כי כל החיות הפנימית שלהם היא חסרה. כן? כי עיקר המקום של המצוות זה בארץ ישראל. השראת שכינה בארץ ישראל, נבואה בארץ ישראל, רוח הקודש בארץ ישראל, לימוד התורה, האם אתה לומד עכשיו רק כל פרט בצורה יבשה מנותקת מהמקור שלו, שאתה, יש לך חיות פנימית בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אבל בשביל זה צריך מבט פנימי, בסדר? בשביל, כי בעיניים של הניגלה אז לא רואים כל כך את החיסרון. בסדר? הוא מסתכם בסוף רק במצוות התלויות בארץ. ואז עושים חשבוינס שאם עכשיו רוב עם ישראל לא נמצא, אז אני בתור יחיד, במילא אם אני אגיע, כמה מצוות להיות בארץ אני אוכל לעשות כבר? אז אולי עדיף לא לעלות. אבל אם אתה באמת מיין כזה דבר. בסדר, היום בדור שלנו כבר ברור שגם יש מצוות להיות בארץ, רוצים שיעלו כמה שיותר, נבנה בית המקדש ויחזרו כל המצוות. ודאי, כן, אנחנו משתוקקים להם מצוות להיות בארץ. אבל הרב אומר, זה הרבה מעבר לזה. כן. כן. בואו נראה פה עוד כמה דברים, בקובץ ב' פה. התשובה הנועדה לישראל לרומם את קרנם בגאולה שלמה, תבוא על ידי השבת עוז רוח הקודש, שהוא הסגולה הנבואית בהתחלתה מתפשטת על כל האומה כולה. כן, איך, איזה, אנחנו מדברים על תשובה, עם ישראל צריך לחזור בתשובה. לרומם את קרנם בגאולה שלמה, איך זה יבוא, אומר הרב, על ידי השבת עוז רוח הקודש. שזה ההתחלה של הנבואה. הנבואה זה כבר מדרגה יותר גבוהה, וקודם כל, השבת עוז רוח הקודש. מתוך שרוח עליון זה מתאמץ להופיע, כל רוחות קטנים ממנו מתגרשים ונדחים. כן, כשמופיעה רוח הקודש, אז הרוחות הקטנים הם נדחים. ואיך זה יקרה? מה?
לתפיסות טמאות.
לפעמים זה גם טמאות, אבל לפעמים זה לא טמאות, אבל הן קטנות יותר. לא טמאות, הן יכולות לתפיסות גם
שם.
כן. וכותב הרב, תוצאת הדבר תבוא על ידי רצון כביר פנימי, שיבררו גדולי הנשמה, מכירים את הליכות אופק החיים של כללות האומה כולה, הם בעלי הסוד העליונים, אשר יעלו את כל ירידות, בין שלהם, בין של כלל ישראל, בין של כל הנפלים, אשר עמדו להיות משיחים ונפלו. כתוב שהמשיח הוא נקרא בר נפלי. למה הוא נקרא בר נפלי? כי הוא נופל, יש בו נפילה. אז מסביר הרב, יש כל מיני בחינות של משיחים, של כאילו שלבים של גאולה שנפלו. הגדולי הדעה, אותם בעלי הסוד, הם ירימו את כל אותם משיחים שנפלו, את כל מיני דברים שניסינו לבנות ונפלו. אומר, בסוף מה יחיה אותה? מה ייתן את החיים? הכוח הזה של סודות התורה. הם התפזרו ניצוציהם, מבקשים תיקון חי וקיים ביסוד דוד מלך ישראל, רוח אפינו משיח השם, ורוחא דמשיחא הולכו באור תורה פנימית. וכל מה שהתאמצו גדולי תאורי לב ללחום נגד שכחתה של תורה העליונה והעלמתה, יתעורר כוח התחייה הלאומית יותר ויותר, וישרים עליו בבגדים הצועים שלו וילבש בגדי קודש, כן? היום כוח התחייה הלאומית הוא לובש בגדים צועים, בגדי חול ולפעמים אפילו בגדים טמאים, ולכן זה לא מחזיק. רואים כמה קושי יש שם הציונות והמדינה, אנחנו רואים כמה קשיים יש לה היום. אומר הרב, למה? צריך להוריד את הבגדים הטמאים של הציונות, הציונות בפנימיות היא קודש, אבל היה לה הרבה בגדים טמאים חיצוניים, שעד היום אנחנו משלמים את המחירים שלהם. צריך להוריד את הבגדים האלה, להלביש את הבגדי קודש.
גם היום יש את הבגדים, זה לא שהם ירדו והם שהם הלכים, עדיין יש את הבגדים.
כן, ואנחנו לאט לאט מנסים כמה שיותר, ברוך השם המצב היום הרבה יותר טוב מפעם, כן, ברוך השם, התקדמנו הרבה שלבים ממה שהרב כתב את זה, אבל עדיין. ואומר הרב, כדי להחליף את הבגדים האלה, מה זה הבגדים? הבגדים זה הלבושים, כאילו, מה זה הציונות הזאת? איך מסבירים אותה? מה העניין? למה באנו לפה? מה העניין של המדינה הזאת? אז בסוף אומר הרב, זה תלוי במה? ללחום נגד שכחתה של תורה העליונה והעלמתה, כן, אור תורה פנימית, מה שהוא אמר. זה מה שעורר את כוח התחייה הלאומית, וכו' וכו'. פסקה נוספת באורות התחייה, אומר הרב, התוכן העליון של חוכמת הרזים, מתוך שהיא מוכרחת להשתלם עם הדוף הארת רוח הקודש ותגלות השמה בבינה העליונה, חוכמת הרזים זה לא רק משהו בשכל, זה דורש גם, לכן גם בלימוד פנימיות התורה, אחד הדברים שאדם אמור הוא גם לתקן את החטאים ואת העמידות, וכאילו להשתדל לקדש את עצמו כמה שיותר. שוב, תמיד שיש דבר שצריך לתקן, כן? אבל האדם צריך להיות במגמה שהוא בפנים, שהוא מתקן את הדרכים שלו. אדם שהוא עושה חטאים חמורים, אז הבעיה זה לבוא ככה ללמוד פנימיות התורה. בסדר? צריך לתקן. בסדר? אז הרב אומר, למה? כי פנימיות התורה זה דורש כאילו את הנשמה ביחד עם הלימוד. זה לא רק לימוד בשכל. זה לא איזה מתמטיקה כזו שאתה לומד בשכל ואתה מבין אחד ועוד אחד סופי שתיים. זה משהו שדורש תארה פנימית. אז מכיוון שרוחמת הרזים דורשת את התארה הפנימית הזאת, אז כשאדם עוסק בזה, והוא מתאר את עצמו וכולי, הוא בעצמו מכריח בהכרח פנימית הסגלות הרוחנית להקשבה העליונה של רוח אלוקים. טוב, וכולי. כעת בזמן היותר קרוב לקץ ישועה, כל התור נשמע בארצנו, הניצנים נראו בארץ, והתביעה של דרישת אור השם, של דרישת גאולה רוחנית עליונה, של נעירה אל השם ואל טובו, הולכת היא וגדלה, כעת הזמן מחייב להרבות קניין בתורה הפנימית. כן, אומר, אנחנו חייבים, הזמן הזה של זמן של גאולה מחייב אותנו להרבות קניין בתורה פנימית. כשאתה עוסק בתורה הפנימית, בקדושה ובתארה, אתה מעורר את נשמת האומה. ואז כשאתה מעורר את נשמת האומה, אז עם ישראל עכשיו מתקרב לתורה, וזה מה שיקרב את תהליך הגאולה. זאת אומרת, ככל שיותר תלמידי חכמים, אנשים שהם תלמידי חכמים, שמשתדלים לעבוד את השם ולתאר את עצמם, יותר יעסקו בתורה הפנימית, הדבר הזה מעורר את נשמת האומה, וזה הדבר קריטי בתהליך הגאולה. אז יש לנו את כל הפעולות המעשיות שאנחנו גם אוהבים, כאילו יקרות לנו, ואנחנו משתדלים להיות שותפים בהם, ביישוב הארץ, בצבא, במדינה, בתעשייה, בכל מיני, כל המקצועות שיש, ושותפות עם עם ישראל. אבל אומר רב, הדבר המרכזי הפנימי זה לעורר את הנשמה. ואיך מעוררים את הנשמה? מתעסקים בנשמה. העיסוק בנשמת התורה, בפנימיות התורה, הוא מעורר את נשמת האומה, וזה מה שבסוף מפיח רוח חיים בכל העניינים המעשיים. בסדר? אז הרב אומר, זה צריך לעשות את כל העניינים המעשיים, אבל בסוף חייבים להרבות קניין בתבור תורה פנימית. וחיל אשר נגע השם בליבם, תקשיבו, הוא כתב את זה לכם, אתם בטוח, נגע השם בליבכם, חיל אשר נגע השם בליבם, מחנה אלוהים זה, זה יהיה לנו הכוח המייסד את יסוד הישועה, הכוח הנותן חן ואור חיים וגאון של גדולה בכל תעופת החיים של התחיית האומה בארץ ישראל. ספר הזוהר, הפורץ נתיבות חדשות, משים במדבר דרך, מסילה בערבה, ובכל תבואתו, מוכנו לפתוח פתחי גאולה. פה הרב מצטט מהזוהר הקדוש, ובגין דעתידין ישראל למית המילן הדחי, דיו וי ספר הזוהר, יפקון מן גלות הברחמי. כתוב בזוהר הקדוש, בזכות שעם ישראל עתיד לטעום מעץ החיים, שזה ספר הזוהר הקדוש, בזכות זה יצאו מהגלות ברחמים. יכולה להיות יציאה מהגלות שהיא קשה, חס ושלום, ויכולה להיות יציאה ברחמים. ככל שיותר הנשמה מתעוררת, היציאה יותר ברחמים. אם הנשמה רדומה, אז היציאה מהגלות היא יותר קשה, כי צריך לעורר אותה. אז אנחנו צריכים לעורר את הנשמה. ואז ככל שיותר נעורר את הנשמה, יותר רגולה מתקדמת ברחמים. זה התפילה שלנו לקדוש ברוך הוא. שתחזה נעננו בשבחה לציון ברחמים. כי הקדוש ברוך הוא בטוח יושב לציון, הוא הולך ושב, ואנחנו מרגישים את זה. שכשאנחנו לא מספיק מכוונים, אז יש גם דברים שהם פחות ברחמים. יש גם דברים כאלה לצערנו. כן, פיגועים, נסיגות מחלקים מארץ ישראל, מצבים לא פשוטים. אנחנו רוצים שהגאולה תהיה ברחמים, אז קודם כל תפילות, אבל התפקיד שלנו הוא לעורר את רוח האומה, גם בדיבורים ובלבנות בתים תורניים ומאמינים ושמחים, ושלאט לאט התורה תלך ותתפשט בעם ישראל. אבל בצד הסגולי הפנימי זה לעסוק בנשמה של התורה. עיסוק בנשמה של התורה, מה שכתוב בזוהר הקדוש, עיסוק בספר הזוהר הוא גרום שעם ישראל יוצא מהגלות ברחמה. בואו נראה פה עוד קצת ונסיים בזה, זה כמה דברים גדולים וגבוהים, צריך להקל אותם. בפסקה סמך דלת באורות התחייה, סתרי תורה מביאים את הגאולה. כותרת. סתרי תורה מביאים את הגאולה. משיבים את ישראל לארצו. מפני שתורת אמת בעוז הגיונה הפנימי דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה. כן? כשעוסקים בתורת אמת, הזכרנו שתורת אמת, כשהביטוי הזה הוא ביטוי מיוחד, כל התורה היא אמת, כן? כל אות בתורה היא אמת, כל הלכה. אבל הביטוי תורת אמת מדבר על פנימיות התורה. היא דורשת את הנשמה השלמה של האומה. אתה מתעסק פה בדברים נשמתיים, אז זה דורש את ההתעוררות של הנשמה של האומה. ואז מה קורה? האומה מתחילה לידה להרגיש את הכאב של הגלות. כשהנשמה רדומה, לא מרגישים כאילו כמה הגלות כואבת. אבל כשאתה מתחיל להעיר את הנשמה, פתאום מרגישים את הכאב. יודעים שכשאדם הוא מונשם, מרדימים אותו. כן, הביטוי הקשה הזה, כן, מורדם מונשם. אנחנו לפעמים שומעים את זה אחרי פיגועים או חיילים שנפגעו, מורדם מונשם. למה? כי הגוף הוא לא יכול להכיל עכשיו את הכאב, מרדימים אותו, ואז הוא לא מרגיש את הכאב. כי הכאב זה מערכת העצבים, זה משהו מאוד חשוב, שהגוף ירגיש כאב, כי כך הוא יודע, להיזהר, יש פה בעיה. אבל כשהכאב הוא גדול מדי, הגוף לא יכול להכיל אותו. אז מרדימים אותו, כדי שלכן אדם מתעלף לפעמים, כן? כי זה מערכת, זה להגן על על המערכת, כי יש איזה סף של כאב שאדם כבר לא יכול להכיל אותו. אז לפעמים מרדימים אותו ומנשימים אותו, עד שלאט לאט הגוף כאילו אוסף כוחות, ואז מנסים להעיר אותו לאט לאט. מהירים, רואים איך זה, ואז לפעמים רואים שמתחילים להעיר אותו קצת, וכולו משתולל, מרדימים אותו בחזרה. עד שלאט לאט רואים שהדברים מתייצבים, ואז מהירים לאט לאט, ואז הוא חוזר לעמוד בכוח עצמו. אז גם פה הגלות היא סוג של תרדמה לאומית. כי זה יש כאב, הגלות יש בה כאב רוחני אדיר, כאילו חסר לנו את כל המרכז, כל החיות שלנו היא קבועה בגלות. אז כאילו הנשמה כאילו רדומה, אני ישנה ולבי ער, יש איזה מקום פנימי ער, אבל זה מקום שכאילו אנחנו לא מרגישים את שזה נתק. וכשמגיע הזמן של הגאולה, עכשיו צריך להתחיל להעיר אותו, כן, הוא מורדם, הוא שעכשיו זה אותו. צריך להתחיל להעיר אותו, הוא בסוף לא יכול להישאר ככה, צריך לחזור לחיים. אז אתה מתחיל, איך אתה מעיר אותו? אתה מתחיל לעורר את הנשמה. אתה מעורר את הנשמה, ואז היא מרגישה את הכאב של הגלות. היא לא רוצה להיות פה. כן. קודם היא לא הרגישה את זה. טוב לה בגלות. עם ישראל היה הסתדר בגלות. פתאום זה, מרגישים את הכאב של הגלות, מתחילים לרצות לעלות ארץ ישראל. עכשיו כל מיני יהודים פתאום מרגישים איזה רצון לעלות לארץ ישראל. אפילו המון סיפורים שסיפרו בכל מיני תקופות, בתקופה שלפני קום המדינה, שכאילו פתאום איזה רוח כזאת, חייבים לעלות לארץ. עכשיו, אנשים לא רק בגלל צרות. הסבא של אשתי ממרוקו, היה תקופה שהיה להם טוב שם, לא היה שם איזה... והיה להם, היה לו מטעים, על סוס היה איזה רבע שעה מצד לצד, ככה סבא, ככה חותני סיפר, שרוצה תרומות אחר כך, שם לו, השאיר את כל המטעים במרוקו, עלה בלי כסף, כאילו, ויתר על הכל, כדוגמה, וזה לא היה, הוא לא היה יחיד, כאילו. זה היה ברור, עולים לארץ ישראל, ברגע שהיה הזדמנות לעלות לארץ ישראל, זרקנו את כל המטעים, את כל הדברים, עכשיו, אתה לפעמים שואל אנשים, כאילו, למה? מה? לא יודעים להסביר, כאילו. היה איזה רוח כזאת, מאיפה הרוח הזאת מגיעה? היא מגיעה מזה שהנשמה היא מתעוררת. הנשמה של עם ישראל מתעוררת, הרי זה פלא עצום. איך פתאום, בטווח של אפילו לא 100 שנה, כמה עשרות שנים, מיליוני יהודים כאילו פתאום נשאבים לארץ ישראל. זה פלא אדיר, זה רק משהו אלוקי. איך זה קורה? כל יהודי מרגיש רצון לעלות לארץ. מאיפה מגיע לו הרצון? כי הנשמה של האומה מתעוררת. אז עכשיו כל פרט, או קבוצות, או המדינה, פתאום מתעורר עכשיו לחזור לארץ, ליישב את הארץ. אומר הרב, איך אנחנו יכולים לעורר את הנשמה? אז גם בהרבה הסברה, והרבה בצד המודע. אבל יש צד שהוא מעבר, יותר עמוק מהצד המודע. תעסוק בנשמה, זה מעורר את הנשמה. תעסוק בסתרי תורה, אתה מעורר את הנשמה של עם ישראל. אתה יושב בחדר עכשיו, על המדבב צדיקים, וכל אחד, כל תלמיד חכם, יושב בחדר, לפני שהוא פתח את הפה בכלל לדבר עם מישהו. עוסק עכשיו בתורה בכלל, גם בלימוד הלכה, וקל וחומר עוסק עכשיו בפנימיות התורה, אתה מעורר את הנשמה. הנשמה מתעוררת, אז עם ישראל הוא רוצה להיגאל. ואז על הדברים מתחילים להתיישר. כשהנשמה היא רדומה, אז יש הרבה בלבולים, לא מבינים מה אנחנו עושים פה. כמו גוף, גוף בלי נשמה, הוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות. היד מושכת לפה, הרגל מושכת לשם, כל מיני סברות ששואלות בדמיון, כאילו, כי הנשמה לא מספיק מהירה. תאיר את הנשמה מבפנים, הדברים הלכו והתיישרו. כמובן, זה לא פותר אותנו מההשתדלות המעשית, הפוליטית, המעשית, המדינית, היישובים, צבא וכו', אבל זה הלב של הכל, זה הנשמה, נשמת התורה. נסכם את הדברים. קודם כל, עסקנו פה בדברים גבוהים, סתרי תורה, זה לא שאנחנו עכשיו במדרגה של לבוא ולפתוח את זה בצורה קבועה, מצד אחד. מצד שני, כן, יש דברים שאנחנו כבר כן צריכים להתחיל לשאוף אותם, לחשוב איך מתכווננים אליהם, בטח לימודי אמונה, בטח לימודי מדרש, לימודי אגדה בגמרא, להקשיב לדברים האלה, כשיש בשיעורים של ראש הישיבה, שהוא מביא דברים קצת יותר עמוקים, לפתוח את האוזן, להקשיב, לתת להם להיכנס פנימה, לרצות את זה, להתחיל לעבוד, עבודת המידות, להתחיל לבנות עצמנו, שנהיה ראויים בעזרת השם עוד כמה שנים, כשנתחתן, בהדרכה של רב, גם כן, אז להתחיל ללמוד את זה בפועל בצורה מסודרת, אז כבר מעכשיו, קודם כל ללמוד את הצד הנגלה של התורה, לעמול בתורה, לעבוד על המידות, לתקן את החטאים, לשאוף, ובעזרת השם להבין שיש לנו אחריות מאוד גדולה על הכתפיים, שבהרבה תחומים, אחד התחומים אולי המרכזיים, זה גם להיות מתלמידי חכמים של ארץ ישראל, שעוסקים בצד הפנימי של התורה, זה לא יכול להיות אחרת. כל הדברים שראינו פה, גם כי ארץ ישראל היא מתאימה לגילוי סתרי תורה, גם הזמן של הגאולה, כמו שראינו בישעיה ובעוד מקורות פה, ומהצד השני, שזה בעצמו מביא את הגאולה, ומגלה את קדושת הארץ, ומעורר את עם ישראל לעלות לארץ. בעזרת השם, שנזכה מה שקראנו קודם כל בזוהר הקדוש, שבזכות הלימוד של הדברים האלה, עם ישראל יצא מהגלות ברחמים, וגאולה שלמה, ובא לציון ברחמים, בעזרת השם. Thank you.